מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי, יום שני, י' בניסן תשע"ט, מסכת חולין, דף קוף למד ת'. מחר בעזרת השם ובישועתו נלמד את הדף ה-140 במסכת חולין, ביום רביעי דף קוף ממלף, וביום חמישי, י' ג' בניסן תשע"ט. נחתום את מסכת חולין, בחגיגת סיום מסכת חולין עם הדף האחרון החותם של המסכת, דף קוף מבית, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת בית אלפים תף פי חט, פטירת מרים הנביאה עליה השלום, בת אמרם ויוחבד, תענית צדיקים כאמור בשולחן ארוך, סימן תף קוף פי, נסתלקה בעירה של מרים וחזרה בזכות משה ואהרון, כאמור במסכת תענית דף תת עמוד א'. הצלח הקדוש כותב, גם מעשה מי מריבה היה היום הזה. היום הזה בשנת בית אלפים תף פי תת לבריאת העולם, יהושע ובני ישראל עוברים את נער הירדן שסב לאחור, ובני ישראל עוברים בחרבה, ונמוגו כל מלכי כנען מפניהם. כן יעשה בורא עולם לנו, כניסים הללו בזמן הזה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם, כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר את הדברים הבאים, אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף קוף למד ח' במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה כוונת המשנה מלובן ולא צוי? והתשובה, שצריך לתת בשיעור כזה שאם לבננו הכהן יעמוד על חמישה סלעים. שאלה שנייה, מה דרש רבי יהושע בן לוי מהמילים לעמוד לשרת? והתשובה, שצריך לתת שיעור צמר שראוי להשתמש בו בגדי כהונה, והיינו באבנת. שאלה שלישית, היו לו הי רחילות וכל אחת כשגזזה מחרה, האם חייב בראשית הגז? התשובה, לרב חיסדא חייב, לרב נתן בראשה היה פטור. שאלה רביעית, איזו חומרה יש בכיסוי אדם יותר משילוח הקן? והתשובה, כיסוי אדם נוהג בין בחייו ובין באוף, בין במזומן, בין שאין מזומן, וחמור משילוח הקן שאינו נוהג, אלא באוף ובשאינו מזומן. שאלה חמישית, לגבי אילו דברים חולק רבי אלי וסובר שנוהגים רק בארץ? התשובה, ראשית הגז ושאר מתנות כהונה, כמו שאומרים התוספות. השאלה האחרונה, מה הטעם שאין מצוות שילוח הקן נוהגת במוקדשין? משום שנאמר, שלח תשלח את האם להוציא ציפור שאי אפשר לשלחה לחופשי, אלא יש להביאה לידי גזבר ההקדש. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף קוף למד ח' במסכת חולין. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי ליקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע. י' בניסן תשע"ט, היום בו לקחו בני ישראל את השה לפסח במצרים וכשרו לקרעי המיטה ושבת היה, היום הזה בשנת תשע"ט, ניגשים אנו לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, עלו לימוד דפינו היומי דף קוף למד ת' במסכת חולין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף למד ח' עמוד ב' מתחילתו של הפרק החותם את מסכת חולין, הפרק ה-12, פרק ששמו שילוח הקן. מן המשנה הפותחת את הפרק, משנה הפותחת במילים שילוח הקן נוהג בארץ ובחוץ לארץ. מן המשנה הזו, בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. נאמר בתורה בספר דברים, פרק חב ב' פסוקים ו' וז', כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען ייטב לך וארך את הימים. טעם המצווה הזו מבואר בדברי הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ג' פרק מ"ח, שהוא משום צער בעלי חיים, והוא מבאר שבעניין זה אין הפרש בין צער האדם וצער שער בעלי חיים, כי אהבת האם ורחמיה על הולד אינו נמשך אחר השכל, ורק אחר פועל הכוח המדמה הנמצא ברוב בעלי חיים כמו שנמצא באדם. כי הביצים אשר שכבה האם עליהם והאפרוחים הצריכים לאימם על הרוב אינם ראויים לאכילה. וכשישלח את האם ותלך לה, לא תצטער בראות לקיחת הבנים. ועל הרוב יהיה סיבה להניח הכל, כי מה שהיה לוקח ברוב הפעמים אינו ראוי לאכילה. והרמב״ם מיישב את מה שאמרה המשנה במסכת ברכות, בדף למד ג' עמוד ב', שמשתקים את האומר, על כאן ציפור יגיעו רחמך, ומביא זאת הרמב״ן בספר דברים פרק חב ב' פסוק ו'. ובספר החינוך במצווה, תף קוף ממהי ששורש המצווה היא, שנשיב אליבנו את השגחת השם על כל מיני בעלי החיים, שלא יכלה מינם, ולכן ציווה שלא ניקח את האם עם הבנים, אלא נשלח את האם. וללמד מכך שכל שכן שהשם משגיח על בני האדם וקיומם. נאמרו בפרשה הזו שתי מצוות. מצווה ראשונה, מצוות לא תעשה שלא ליטול את האם על הבנים. מצווה שנייה, מצוות עשה, לשלח את האם. בפרק החותמת מסכת חולין, פרק ה-12, פרק ששמו שילוח הכן, יבוארו פרטי המצוות הללו ובאילו אופנים הן נוהגות. והפוסקים העריכו לדון האם מצוות שילוח הכן מוטלת על כל אדם הרואה כאן בדרך, אף אם אינו רוצה כלל ליטול את הבנים, או שהמצווה היא רק על אדם הרוצה ליטול את הבנים, שלא יתלם בעוד האם שם. ולכן ישלח תחילה את האם, ואחר כך ייטול את הבנים. המשנה הראשונה הפותחת את הפרק, מבארת איכן ומתי נוהגת מצווה זו. אומרת המשנה בדף קוף למד ח' עמוד ב', תחילת הפרק ה-12, הפרק החותמת מסכת חולין, שילוח הכן נוהג, בין בארץ ובין בחוץ לארץ, בפני הבית, בזמן שבית המקדש קיים, ושלא בפני הבית. ונוהג באופות של חולין, אבל לא במוקדשים, באופות של הקדש. והגמרא תבאר כיצד ייתכן הדבר הזה שתהיה אפשרות של שילוח הכן באוף של הקדש שהוא צריכה המשנה להשמיענו שאין המצווה הזו נוהגת בו. עכשיו מביאה המשנה כמה חומרות שיש בכיסוי אדם יותר מבשילוח הכן. אומרת המשנה חומר, יש חומרות במצוות כיסוי אדם יותר מבמצוות שילוח הכן. שמצוות כיסוי אדם שצוותה התורה לחסות את דמו של בעל החיים שנשחט נוהג בין בחיה ובין באוף. שנאמר, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצאו צייד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר, וכן נוהג בין במזומן ובין בשאין מזומן. ואילו שילוח הכן אינו נוהג אלא באוף ולא בשאר בעלי חיים, ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן. שנאמר בפרשת שילוח הכן, כי יקרא כאן ציפור לפניך דרך מקרה ולא במזומן. שואל התפארת יעקב, מה עניין שילוח הכן אצל כיסוי אדם? הרי הן שתי מצוות שונות שאין כל שייכות ביניהם, ולא שייך לומר שיש חילוקי דינים ביניהם, שבזו יש חומרה שאין בזו. וזה לא דומה למה שאמרה הגמרא לאל בדף קוף למד ג' עמוד ב', שיש חומר בזרוע לחיים וקיבה יותר מראשית הגז, כיוון ששם שני מתנות כהונה, ושייך לדון שיש באחד מהם חומרות שאין בחברו, אבל מה שאין כן כאן, הוא מתארץ שבאמת נקטה זאת המשנה רק לגבי עניין זה של מזומן, ושל חיה ואוף, משום שהיה מקום לומר שכיסוי אדם נוהג רק בשאינו מזומן, כיוון שנאמר אשר יצאו צייד חיה או אוף. ולכן הקטע זאת המשנה כחומר שיש בשילוח הכן יותר מכיסוי אדם. שאף שבשניהם ניתן ללמוד מלשון הפסוק שאינו נוהג במזומן, מכל מקום לא אמרו כן אלא בשילוח הכן ולא בכיסוי אדם. וכן בשילוח הכן היה מקום לומר שנוהג גם בחיה, אם ממצא כך, מה שנקטה התורה לשון כאן ציפור, ומשום שבדרך כלל מצוי הדבר באופות, ולכן הקטע זאת המשנה כחומר שיש בשילוח הכן יותר מבכיסוי אדם. ומיישב בזה, גם מדוע לא הביאה המשנה חומרות נוספות שיש בזה ואין בזה, והיינו כמו שהתבאר, כי אין כוונת המשנה למנות אלא חומרות בדברים שהיה מקום לומר שינהגו בשניהם. עכשיו מבררת המשנה איזה הוא אוף שאינו מזומן שיש בו מצוות שילוח הכן. מבררת המשנה כגון אבזין ותרנגולים שברחו מהבית וכיננו בנו כן בפרדס שאינו מקום מזומן, אלא הם יכולים להסתלק משם מתי שירצו ואינם עתידים לחזור לבית, ובזה נעשו כיונים מדבריות. אבל אם כיננו בבית שהוא מקום מזומן וכן יוני ארדיסאות שדרכם לחיות עם בני אדם, והגמרא לקמן בדף קוף למתת עמוד ב' תבאר מה טיוון של היונים הללו ומדוע הם מכונות יוני ארדיסאות, פטור האדם משילוח האם קודם נטילת הביצים. ולקמן בדף קוף למתת עמוד ב' תבאר הגמרא את הדין במקרה הפוך שיונים של הפקר כיננו בתוך הבית. מביאה המשנה אופנים נוספים של פטור משילוח. המוצא כן של אוף תמה פטור מלשלח את האם, ואופן נוסף המוצא אוף תמה שרובץ על ביצי אוף טהור, וכן המוצא אוף טהור שרובץ על ביצי אוף תמה פטור מלשלח עד שיהיו גם האוף וגם בביצים טהורים. מסיים את המשנה בדין נוסף, אוף ששמו קורא והוא אוף טהור, שדרכו לרבוץ על ביצים של אופות אחרים, אם מוצא האדם את הזכר של אותו המין רובץ על הביצים, אביליעזר מחייב בשילוח וחכמים פוטרים. ובגמרא לקמן בדף קופמם, עמוד ב' מבואר, שנחלקו רק בזכר, ואילו בקורא נקבה עמודים חכמים, שיש חיוב שילוח. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק החותמת מסכת חולין, הפרק ה-12, פרק ששמו שילוח הקן, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, שילוח הקן נוהג בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין, אבל לא במוקדשין. כן, זה שנינו לגבי מצוות כיסוי אדם לאל בדף פ"ג עמוד ב', איסור אותו ואת בנו לאל בדף ע"ח עמוד א', איסור אכילת גיד הנשה לאל בדף פ"ט עמוד ב', מצוות נתינת זרוע לחיים וקיבה לכהנים לאל בדף ק"ל עמוד א', ומצוות נתינת ראשית הגז לכהנים לאל בדף ק"ל ה' עמוד א', ומבארת הגמרא את דברי האמוראים בעניין הלשונות הללו. רבי אבין ורבי מיישה אמרו שני דברים בעניין הזה, ואין ביניהם מחלוקת, אלא כל אחד פירש חלק אחר במשנה, והגמרא מנסה להביא כל דבר בשם אומרו. כאמור לאל בדף ק"ד עמוד ב', כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. אומרת הגמרא, אחד אמר, אחד מהם אמר, כל אחד אתנן, כל מקום ששנינו במשניות הללו לשון, בארץ ובחוץ לארץ, נשנתה לשון זו שלא לצורך, שהרי מצוות אלו אינן מצוות השייכות לקרקע שמחמת כן אפשר לומר שלא יהיו נוהגות בחוץ לארץ, אלא אלו מצוות המוטלות על האדם עצמו ופשוט שהן נוהגות בכל מקום. כמו שדרשה הגמרא במסכת קידושין דף למד זין עמוד ב' מפסוקים, שכל המצוות שהן חובת הגוף נוהגות בין בארץ ובין בחוץ לארץ, ואף אותם שכתוב בהם לשון כי תבואו אל הארץ וכדומה. לבד מראשית הגז שבה הוא צריכה המשנה לומר שהיא נוהגת גם בחוץ לארץ כדי להפוקי, כדי להוציא ולמעט משיטתו של רבי אילאי. דאמר לאיל בדף קוף למדווה ועמוד א', ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ, ולכך השמיענו התנה שנוהג גם בחוץ לארץ. ולאיל, בגמרא מבואר שרבי אילאי למד זאת מתרומה, והיינו שגם בראשית הגז וגם בתרומה נאמר לשון נתינה, וכשם שתרומה של פירות נוהגת רק בארץ ישראל, כך ראשית הגז נוהגת רק בארץ ישראל. וחד אמר, והאמורה השני אמר, כל אחד אתנן, כל מקום ששנינו במשנה לשון, בפני הבית ושלא בפני הבית, שלא לצורך הוא. שהרי מצוות אלו אינן שייכות כלל לבית המקדש שמחמת כן לא יהיו נוהגות בזמן שאין בבית המקדש קיים. לבד, חוץ מלגבי איסור אותו ואת בנו שבו הוא צריכה המשנה להשמיענו שנוהג בזמן שאין בית המקדש קיים. ולמה צריך להשמיע לנו סל? כדאי דח אמינא היית מעלה בדעתך לומר הועיל ואיסור זה של שחיטת בהמה ובנה באותו יום. בעניין הדי קודשים כתיב, נכתב בתורה בתוך ענייני הקורבנות, כנאמר בספר ויקרא, פרק כ"ב פסוק זך וכוח, שור או כסף עוז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, מיום השמיני ועלה יירצה לקורבן אישה להשם, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אז היינו סבורים לומר, שרק בזמן דעיק הקודשים, רק בזמן שיש הקרבת קודשים, והיינו בזמן בית המקדש, ננהג האיסור הזה של שחיטת בהמה ובנה ביום אחד, ואילו בזמן דלק הקודשים, שאין הקרבת קודשים, והיינו בזמן שאין בית המקדש קיים, לא ננהוג, לא ינהג האיסור הזה. כמה שמלן, לכך משמיענו הטענה, שאיסור זה נוהג תמיד, והיינו כמבואר לאל בדף ע"ח עמוד א', שכיוון שפתח הפסוק בלשון ושור עושה, הוסיף בזה את החולין על עניין הקודשים שעסק בו. ממשיכה הגמרא לבאר את הצורך בדברים אחרים שנאמרו בפרקים אלו. ותרוויו אמרי ושניהם רבי אבין ורבי מיישה, אמרו דבר נוסף, כל אחד אתנן כל מקום ששנינו במשניות הללו לשון, ונוהג בחולין ובמוקדשים, נשנתה לשון זו לצורך. וגם בדין של אותו ואת בנו הוצרכה המשנה להשמיענו שדין זה נוהג בחולין, כיוון שהתורה כתבה את הדין הזה בתוך פרשת קודשים, והיה מקום לומר שהוא נוהג רק במוקדשים. לבד, חוץ מלגבי גיד הנשה שבו נשנה הדבר הזה שלא לצורך. מדוע? שהרי פשיט הדבר פשוט הוא שינהג איסורו גם במוקדשים. וכי היינו סבורים לומר שמשום דאיקדש שהוקדש פקע לאיסור גיד הנשה מיני, התבטל ממנו איסור אכילת גיד הנשה? תמאה הגמרא, כיצד ניתן לומר שאין כל חידוש בדברי המשנה אומרת שגיד הנשה נוהג במוקדשים? ולאו הוא קימנה בוולדות קודשים? וכי לא עמדנו לאל בדף פייטט עמוד ב' שהמשנה הזו עוסקת בוולדות של בהמות שהוקדשו? כי היה מקום לומר שלא יהיה בהם איסור זה, כיוון שכשהתחיל הוולד להיווצר חלה עליו קדושה, וכשנוצר אצלו גיד הנשה כבר היה קדוש. כמבואר בגמרא שם שיצירת הבשר בבהמה קודמת ליצירת הגידים, ונמצא שחלה הקדושה לבהמה לפני יצירת הגיד שיש בו איסור גיד הנשה. אז היה מקום לומר שלא יחול איסור גיד הנשה על ולד הבהמה הקדושה שכבר יש בו איסור אחר, ומחדש את המשנה שאף על פי כן חל עליו איסור זה. ואם כן, מדוע אמרו רבי אבין ורבי מיישה שאין חידוש בדבר הזה? מתרץ את הגמרא, אכן אין חידוש במה שגיד הנשה נוהג במוקדשים. ומה הייתה מהוקמינה? ומדוע אכן הוצרכו בגמרא לאל להעמיד את המשנה בוולדות קודשים? לאו משום דקשי עלן, האם זה לא בגלל שהיה קשה לנו, לא ליטני, שלא היה תנא צריך לשנות את הדבר הזה? ואם כן, לדברי רבי אבין ורבי מיישה, מעיקר הנמי לא תיק שלך. אין קושייה זו קשה כלל, ובאמת אין חידוש בדין הזה של המשנה. ואף שלכאורה הוא צריכה המשנה להשמיעון את החידוש הזה שבלדות קודשים חלה עליהם קדושה במעי עמם, ואף על פי כן חלה עליהם איסור גיד הנשה, אבל בכל זאת יכלה המשנה להשמיע זאת במקום אחר, שלא בעניין גיד הנשה. ומכל מקום העמדנו כך את המשנה כדי שיהיה בה קצת חידוש, שאף בבלדות קודשים יש איסור גיד הנשה, אבל לפי האמת עיקר הדבר נשנה שלא לצורך, אגב המקומות האחרים. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל מה איתמה, אלא איידי דתנה לצורך, תנה נמי שלא לצורך, אלא אגב כך ששנה תנה דבר זה לגבי אותו ואת בנו לצורך, שהרי יש שם חידוש וכמבואר לעיל, משום כך נקט כן גם במקום שאין בו חידוש. וכמו כן גם בשאר הדברים שאמרו רבי אבין ורבי מיישה, שאין בהם צורך בחלק מהמשניות, ובכל זאת נקט אותם התנה, אגב אותם מקומות שיש בהם צורך. אומרת הגמרא שנינו במשנה שילוח הכן נוהג בחולין אבל לא במוקדשים. מבארת הגמרא את מה ששנינו במשנה שמוקדשים אין מצוות שילוח הקן. שואלת הגמרא המאי לא מדוע אין שילוח הקן נוהג בעופות של הקדש כמו בעופות של חולין. והרשב"א מקשה מה הייתה סברת הגמרא לומר שרשאי אדם לשלח את האם כשהיא של הקדש. והרי כיוון שזה ממון של הקדש אסור לו לשלחו להפקר שהרי הוא מזיק בכך להקדש. הוא מתרץ שהיינו סבורים לומר שכיוון שאינו יכול לשלח את האם מחמת שהיא של הקדש, משום כך אף אינו רשאי לקחת את הבנים. לכן הוא צריכה הגמרא לדרוש מפסוק שאין כלל מצוות שילוח הקן בעופות שאי אפשר לשלחם ורשאי לקחת את הבנים על האם. אם כן, שואלת הגמרא מדוע אין שילוח הקן נוהג בעופות של הקדש כמו בעופות של חולין, משיבה הגמרא דאמר קרא. כיוון שנאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ב פסוק ז' שלח תשלח את האם, הרי שמצווה זו נאמרה במי שאתה מצווה לשלחו, כלומר במי שאתה מצווה ויכול לשלחו למקום הפקר שהוא ניצל בו מיד בני אדם. יצא זה, יצא אוף של מוקדשים, שהיא אתה מצווה לשולחו למקום הפקר, אלא אתה מצווה להביאו לידי גזבר, כדי שלא יבואו לידי תקלה של מעילה בהקדש, על ידי השליחה הזו. כך מפרשים התוספות, דיבור המתחיל, יצא זה בשמו של רשי, רשי שאינו לפנינו. וזה כעין המבואר בגמרא לקמן בדף קופמם עמוד א' לגבי ציפורי מצורע. אילו תוספות מבארים שמפשוטו של מקרא משמע שהמצווה נוהגת רק באוף שיכול אדם לשלחו, ואוף של הקדש לא ניתן לשלחו, כיוון שיש מצווה להביאו לידי הגזבר. לומדת הגמרא דין נוסף מדין עוף של הקדש. אמר רבי נעיל כך כיוון שדורשים מהפסוק שמצוות שילוח הקן נאמרה רק בעוף הראוי להשתלח ומחמת כן ממעטים עוף של הקדש. אז עוף טהור שהרג את הנפש וחייב בסקילה, כנאמר וכי ייגח שור את איש או את אישה ומץ הכל יסקל השור ולא יאכל את בשרו, ודין זה נוהג בכל הבעלי חיים. כמבואר במחילתא של רבי ישמעאל, שלמדו מהמילה שור האמור בסיני לגבי איסור עלייה להר, שאף כל בעלי החיים בכלל, והוא הדין כאן שכל הבעלי החיים בכלל הדין הזה. אז עוף טהור שהרג את הנפש וחייב סקילה שמרד ונמצא בקן, גם כן פטור משילוח. שואלת הגמרא מה הייתה, מה הטעם לפטור הזה? משיבה הגמרא כיוון דאמר קרא שלח תשלח את האם, והיינו שמצווה זו שייכת במי שאתה מצווה לשלחו, והיינו שיש לשלחו למקום הפקר שהוא ניצל בו מיד בני אדם. יצא זה, יצא עוף טהור שהרג את הנפש, שיהיה אתה מצווה לשלחו למקום הפקר, אלא אתה מצווה להביאו לבית דין כדי שיסקלו. מבררת את הגמרא איך ידע מבמה מדובר, כלומר באיזה אופן נאמר דינו של רבינה. אי דגמר דיני, אם באופן שכבר נגמר דינו של האוף להריגה, ברקטלאו, הרי האופר התחייב מיתה וכיצד נמלט מידי בית דין. אלא אומרת הגמרא ודאי מדובר באופן דלא גמר דיני שעדיין לא נגמר דינו של האוף להריגה, ובאופן זה, באי להטוי לבית דין, הצריך המוצאו להביאו לבית דין, וקיום מבי ובכך לקיים בו את מצוות וביירת ערה מקרבך, שזו מצווה על כל המוצא. את חייבי המיטה להביאם לבית דין שיהרגום ובזה יבערו את הרע. ומשום כך, לא יכול להתקיים באוף הזה דין שלח תשלח את האם, ולכן פטור המוצאו ממצוות שילוח. שואל הרן, הרי בשילוח הקן יש מצוות עשה של שלח תשלח את האם, ויש גם מצוות לא תעשה, לא תיקח האם על הבנים. מדוע לא נאמר שמצוות עשה ולא תעשה ידחו את מצוות עשה של וביער תערה מקרבך? הוא מתרץ שמצוות וביער תערה מקרבך היא המוטלת עליו בכל אופן, ואינו יכול להיפטר ממנה. אילו מצוות שילוח הקן אינה מוטלת עליו בהכרח, אלא רק אם רוצה ליטול את הבנים, אינו רשאי לתלם בעוד האם רובצת עליהם, והוא צריך לשלח את האם תחילה. ולכן, אין מצווה זו דוחה את מצוות וביער תערה מקרבך. ועוד דוחה הרן את הקושייה, משום שרק מצוות עשה דוחה לא תעשה, אבל אין דבר הדוחה עשה, וגם לא עשה ולא תעשה. חוזרת הגמרא לבאר את הפטור משילוח שנאמר לגבי עופות המוקדשים. שואלת הגמרא, אני מוקדשין? איך ידעמי, אותם עופות של הקדש שאמרה המשנה שאין בהם מצוות שילוח הקן, באיזה אופן מדובר? הילי מדעה ולי קן בתוך ביתו והקדשי, אם נאמר שהיה לו קן בתוך ביתו והקדישו לעוף, מי מחייב וכי באופן כזה יש חיוב שילוח הקן, והרי גם בעופות של חולין פטור משילוח הקן, אם קיננו בביתו, שנאמר כי יקרה כאן ציפור דרך מקרה פרט למזומן. כשזה מזומן לו בבית, הוא פטור ממצוות שילוח הקן. אלא, אם תרצה לומר שמדובר באופן דחזה כאן באלמה, אדם ראה קן במקום של הפקר, בהקדשי והקדישו, ועל זה אמרה המשנה שפטור משילוח הקן, גם הביור הזה אינו ויש לדחותו, ומי קדוש וכי באופן זה חלה הקדשתו, והרי, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש אמר רחמנה. כך אמרה התורה בספר ויקרא פרק זך פסוק י' ד' ודרשו חכמים מלשון הפסוק, מה ביתו עומד ברשותו, אף כל דבר שברשותו של אדם יכול הוא להקדישו, ואילו כן זה אינו ברשותו, ומשום כך לא חלה הקדשתו. והגמרא לא העמידה שמדובר בקן שבתוך חצרו, כיוון שבאופן זה הוא היה זוכה בהם בקניין חצר, גם אם הוא לא התכוון לכך, שרי זכתה לו חצרו המשתמרת, שלא מדעתו, כמבואר במסרת בבא מציע דף קוף ב' עמוד א', והרי זה נחשב מזומן, ואין בו מצוות שילוח הקן, ואלא תאמר שיש לבאר שמדובר באופן, דאג בינו לאפרוחים והקדישינו, שהמוצא את הקן הגביע את האפרוחים שבקן וכנעם לעצמו, ואחר כך הקדישם וחלה הקדשתו, כיוון שכבר זכה בהם בהגבעתו, ועד הרדרינו, ואחר כך החזירם לקן וחזרה האם לרבוץ עליהם, ועל זה אמרה המשנה, שכיוון שהאפרוחים קדושים אין חיוב לשלח את האם, גם את הביור הזה יש לדחות. הרי באופן זה שכבר זכה באפרוחים, אפילו בחולין, מי לא מחייב, גם באופות של חולין פטור משילוח הקן. דתנא שהרי שנינו בברייתא, אם נטל את הבנים בזמן שלא הייתה שם האם, והחזירן לקן ואחר כך חזרה האם לרבוץ עליהן, פטור מלשלח. כיוון שבשעה שהגביעם כדי לזכות בהם, פקעה ממנו המצווה הזו, מחמת שנעשו מזומנים, ולא מועיל מה שמחזיר את האפרוחים לקן. ואין חילוק בין חולין להקדש. ואלא אם תאמר שיש לבאר שמדובר באופן דאג בלהם, הגביע את האם עצמה וזכה בה לעצמו, והקדשה והקדישה, ואדרה, ואחר כך חזרה לרבוץ על הביצים או האפרוחים, שבאופן זה פטור ממצוות שילוח הקן, כיוון שהאם שייכת להקדש ולא מתקיים בה הפסוק, שלח תשלח את האם. גם את זה יש לדחות, באופן כזה כבר מעיקר המתחילה כשמצא את הקן, כבר יחייב לבשילוח. התחייב המוצא בשילוח הקן, וחיוב זהו מקמד ההקדשה. קודם שהקדישה, ואין המצווה פוקעת ממנו, אף אחרי שהקדישה. ומוכיחה הגמרא את הדין הזה, דתניא, הרי שנינו כך בברייתא לגבי מצוות כיסוי אדם, שאינה נוהגת בחיות של הקדש. רבי יוחנן בן יוסף אומר, אדם שהקדיש חיה ואחר כך שחטא פטור מלכסות דדמה, כיוון שחיה של הקדש פטורה מכיסוי אדם. אבל אם שחטא תחילה ואחר כך הקדישה, חייב לכסות דדמה, כיוון שכבר נתחייב בכיסוי אדם קודם שיבוא לידי הקדש. והוא הדין כאן, כיוון שכבר התחייב במצוות שילוח הקן קודם שהקדיש את האם, אינו נפטר מהמצווה אף לאחר הקדשתה. מביאה הגמרא שני ביורים בדין זה שבמשנתנו, ומשיבה הגמרא ואומרת, רב אמר, מדובר במשנה באדם המקדיש פירות שובחו. הקדיש אדם את הגוזלים שיוולדו מהעופות שבשובחו השייכים לו להביאם כעולת נדבה. ומרדו, ברחו אותם הגוזלים למקום הפקר ובנו שם קן והטילו ביצים, ונמצא שהם קדושים אבל אינם מזומנים ברשותו. ואם היו אלו עופות של חולין, היה המוצען חייב בשילוח הקן, ורק כיוון שהם מוקדשים, פטור. והטעם שנקט רב את האופן הזה שהקדיש את האפרוחים וברחו וכיננו במקום הפקר, ולא נקט שהקדיש את היונים עצמם, כיוון שרב עוסק באופן שהקדישם למזבח ולא לבדק הבית. ויונים אינם ראויים לגבי מזבח כשהם קטנים, ולא ניתן להקדישם בקטנותם, אלא לבדק הבית. וביור נוסף מביאה הגמרא, ושמואל אמר, מדובר במשנה באדם המקדיש את תרנגולותו לבדק הבית. ואי אפשר להקדישה למזבח שהרי אינה ראויה להקרבה. ומרדה וכיננה בפרדס והטילה ביצים במקום הפקר שאינו מזומן לו. ואם הייתה תרנגולת זו, תרנגולת של חולין, היה חייב המוצאה בשילוחה. וכיוון שהיא קדושה לבדק הבית, פטור המוצאה משילוחה. מבארת הגמרא מדוע נחלקו רב ושמואל בביאור המשנה. שואלת הגמרא ביש, למה מובן הדבר מדוע שמואל לא אמר כרב שמדובר במקדיש פירות שובחו, היינו משום דקמוקים לה, שהוא מעמיד את המשנה אפילו בקודשי בדק הבית, כדי לחדש שגם בזה, שאינו קדושת הגוף, יש פטור ממצוות שילוח הקן, כיוון שלא יכול להתקיים הפסוק, שלח תשלח את האם. והריטב"א כותב שהחידוש הוא שאף בקודשי בדק הבית אנחנו אומרים שבכל מקום שנמצא הקדש, הרי הוא ברשות השם, וכיוון שאין קדושתם פוקעת, חייבים בשילוח הקן. אל הרב שהעמיד במקדיש פירות שובחו, מה איתה מה לא אמר כשמואל, מה טעמו, למה הוא לא אומר כמו שמואל שמדובר בקודשי בדק הבית? משיבה הגמרא, אמר לך רב, רב יוכל לתרץ ולהסביר לך, מדוע אני לא סובר ולא העמדתי כמו שיטת שמואל? דווקא באופן זה כפטרי משילוח. אני סובר שיש פטור ממצוות שילוח הקן? היינו דווקא כגון במקדיש פירות שובחו דקדשי מזבח נינו. חלה עליהם קדושה להקריבם על גבי המזבח, דקייבן, דקאצ'י בקדושת הגוף, לא פקע קדושתה יומינאיו, אין קדושתם פוקעת מהם, אף אחרי שברחו מבית בעליהם. אבל במקדיש תרנגולתו לבדק הבית, דלב קודשי מזבח, שלא חלה עליה קדושה להקריבה על גבי המזבח, שהרי אין תרנגולים קריבים על גבי המזבח, נמצא דאין גופם קדוש, אלא קדושת דמים באלמהו. חלה עליה רק קדושת דמים לבדק הבית, וכיוון דמרדה, כיוון שהתרנגולת מרדה וברחה מביתו, פקעה קדושתה, היא פקעה קדושתה. וממילא היא חייבת בשילוח ככל אוף של חולין. מוכח מכאן שאבזים ותרנגולים של חולין השייכים לאדם מסוים וברחו ממנו הרי הם הפקר, וכל הקודם בהם זכה. כך התוספות בדיבור המתחיל כיוון דמרדו. והטעם שקדושת בדק הבית פוקעת כשברחו העופות הוא, כיוון שבהקדש של בדק הבית אין גוף העוף קדוש, אלא יש עליהם שיעבוד ממוני להקדש. וכיוון שהתייאש הגזבר מהעופות מחמת בריחתם, הרי הם כהפקר ופוקע שיעבוד הממון שיש להקדש עליהם. כך אומר הרמב"ן ומוסיף, שגם אם נאמר שיש להקדש בעופות קניין הגוף ככל בעלות ממון של אדם, מכל מקום לידי בריחתם יצאו לחולין. כמו שמבואר במסכת בבא קמא דף קט"ו עמוד ב', שאם שטף הנער את חמורו באופן שאינו יכול להצילו, הרי הוא הפקר ויכול כל אדם לזכות בו, והוא הדין גם כאן. כך גם כותב הרשב"א, ועל פי זה הוא מיישב את הקושייה שלו, כיצד יוצאים העופות לחולין. הרי קדושה שבהן להיכן הלכה, אלא כיוון שהעופות אבודים מרשות הקדש, הרי זה ככל ממון של אדם שעבד ממנו לגמרי, שהופקעה בעלותו ממנו, והוא הפקר. אומרת הגמרא, ושמואל אמר, ניתן להעמיד במקדיש תרנגולתו לבדק הבית, כיוון שאף עופות הקדושים בקדושת בדק הבית שברחו נשארים בקדושתם. כיוון דכל איך דאיתי בכל מקום שהם נמצאים, בבי גזה דרחמנה איתה, הרי הם בבית אוצרו של הקדוש ברוך הוא. בי גזה זה בית אוצר. כלומר, כל מקום בו נמצא דבר של הקדש, הרי הוא ברשות הקדוש ברוך הוא, דכתיב בתהילים כ"ד, להשם הארץ ומלואה תהווה לישביבה. ומשום כך אין קדושתם פוקעת גם אם מרדו וברחו. מביאה הגמרא מוראים נוספים שנחלקו בסברה הזו, וכן אמר רבי יוחנן כדברי שמואל, שמשנתנו שנאמר בפטור משילוח הקן לעופות המוקדשים, עוסקת במקדיש תרנגולותו לבדק הבית ומרדה וקיננה בפרדס. אמר לרבי שמעון בן לקיש, הקשה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, והרי כיוון שמרדה התרנגולת ונעשית הפקר, פקעה לקדושתה, פקעה הקדושה ויצאה לחולין, ושוב יש חיוב לשלחה. אמר להישיב רבי יוחנן לרש לקיש, קדושת התרנגולת אינה פוקעת במרידתה, כיוון שבכל מקום שהיא נמצאת, בבי גזה דרחמנה איתה, ברשות הקדוש ברוך הוא היא נמצאת, דכתיב להשם הארץ ומלואה. עכשיו מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יוחנן ובדברי רש לקיש. ורמי דרבי יוחנן דרבי יוחנן ורמי דרבי שמעון בן לקיש דרבי שמעון בן לקיש. יש סתירה מדברי רבי יוחנן בדין זה לדבריו במקום אחר, ומדברי רש לקיש בדין זה לדבריו במקום אחר. דאיתמר נאמרה ממרה זו בבית המדרש. אדם האומר מנה זה לבדק הבית ונגנבו המעות או נאבדו מרשותו, רבי יוחנן אמר חייב המקדיש באחריותן עד שיבואו לידי גזבר ועליו ליתן מנה אחר. ורש לקיש אמר כל איך דאיתי בכל מקום בו נמצא המנה, בבי גזה דרחמנה איתי, ברשות הקדוש ברוך הוא נמצא, דכתיב להשם הארץ ומלואה, ונמצא שאין המעות אבודים מן ההקדש, וממילא אינו חייב ליתן מנה אחר תמורתם. אם כן מסיימת הגמרא, קשיא דרש לקיש דרש לקיש. סתירה בדברי רש לקיש, הרי לגבי שילוח הקן הוא סובר שקדושת בדק הבית של התרנגולת פוקעת על ידי בריחתה, ואילו לגבי המקדיש מנה הוא סובר שאין המעות נחשבים אבודים אלא ברשות הקדוש ברוך הוא. וגם קשיא דרבי יוחנן דרבי יוחנן, סתירה בדברי רבי יוחנן, שהרי לגבי שילוח הקן הוא סובר שהתרנגולת נשארת ברשות גבוה ובקדושת בדק הבית גם אם ברחה ומרדה, ואילו לגבי המקדיש מנה ועבד או נגנב הוא סובר שהמקדיש חייב לשלם מנה אחר להקדש תחת אותו מנה שעבד או נגנב. ולכאורה דין זה הוא משום שבזה שנגנב המנה או עבד הוא יצא מרשות גבוה. מתרץ את הגמרא דרש לקיש, הדרש לקיש לא קשיא, אין סתירה בדברי רש לקיש, כיוון שיש לחלק בין שני האופנים. והיינו, מה שאמר רש לקיש לגבי שילוח הקן שפקעה קדושת בדק הבית בבריחת התרנגולת, היינו מקמי דשעמי מרבי יוחנן רבי. קודם ששמע את הכלל הזה מרבי יוחנן רבו שממון הקדש נחשב לעולם כברשות גבוה. מה שאמר לגבי המקדיש מנה ועבד או נגנב שאינו חייב ממון אחר, לבטר דשעמי מרבי יוחנן רבי. זה היה לאחר ששמע מרבי יוחנן רבו את הכלל הזה, שממון הקדש נחשב כרשות גבוה לעולם, והסכים רש לקיש לדבריו וקיבל ממנו את הכלל הזה. אומרת הגמרא בסדר, ישבת בזה את הסתירה בדברי רש לקיש, אלא דרבי יוחנן דרבי יוחנן קשיא, הסתירה שהקשנו בדברי רבי יוחנן עדיין קשה. ממשיכה הגמרא ומתרצת דרבי יוחנן דרבי יוחנן נמי לא קשיא, גם בדברי רבי יוחנן אין סתירה, כיוון שיש לחלק בין שני האופנים. מה שאמר רבי יוחנן שהמקדיש חייב באחריות המעות, היינו באופן דאמר הרי עלי מנה לבדק הבית, ואחר כך יפריש מנה, ונגנב או עבד, שכיוון שחייב את גופו בנתינת מנה, אינו נפטר מחיובו עד שייתן בפועל מנה לגזבר. מה שאמר רבי יוחנן שקדושת הגוף של התרנגולת אינה פוקעת בבריחתה, היינו באופן דאמר על התרנגולת הרי זו הקדש, שבאופן זה גם לאחר שברחה התרנגולת היא נשארת בקדושתה. והרמב"ן והרשב"א והריטב"א מוסיפים לבאר, אף שלעולם נשאר ממון ההקדש ברשות גבוה מכל מקום, כיוון שאם אמר הרי עליי והקדיש, אם יובד הממון שהקדיש חייב להביא ממון אחר מחמת אחריותו. והרי זה חיוב כחילול הקדושה שבממון על מה שמייבי במקום מה שיפריש, אבל אם אמר הרי זו, אין לה הקדש על מה להתחלל, ולכן אף כשעבד הממון נשאר בקדושתו מחמת הדין להשם הארץ ומלואה. מקשה הגמרא לפי דבריך שרבי יוחנן אמר שהמקדיש חייב באחריות המנה באופן שאמר הרי עליי מנה, מכלל משמע מכך דרבי שמעון בן לקיש החולק עליו ואומר שהמקדיש פטור מאחריות ואינו חייב ליתן מנה אחר להקדש סובר, לאף על גב דאמר המקדיש הרי עליי מנה לבדק הבית לא מחייב, אין המקדיש מתחייב באחריות המעות ואינו צריך ליתן מנה אחר. אם כך יש להקשות על המשמעות הזו וצריך לגרוס פה ואתנן, והרי שנינו משנה במסכת קינים פרק א' משנה א', איזה הוא נדר ואיזה היא נדבה. מבארת המשנה נדר היינו האומר הרי עליי עולה, שבאמירתו הוא מחייב את עצמו להביא עולה, ונדבה זהו האומר הרי זו עולה, שאינו מחייב את עצמו אלא מקדיש בהמה מסוימת לקורבן. שואלת המשנה מה החילוק בנדר לנדבה, משיבה המשנה לגבי נדר הדין הוא שמקדיש בהמה ואמר שתהה לקיום נדרו ומתה הבהמה או שנגנבה או שעבדה, חייב המקדיש באחריותה ועליו להביא בהמה אחרת לקיום נדרו, אבל המקדיש בנדבה אם מתה הבהמה או שנגנבה או שעבדה, המקדיש אינו חייב באחריותה, שהרי לא מוטל עליו חיוב להביא קורבן, אלא כיוון שהקדיש בהמה זו לקורבן, עליו להקריבה, אבל אם עבדה או נגנבה, אינו חייב בתשלום דמיה. אם כן מוכח, מדברי המשנה, שאדם שאמר הרי עליי, מוטל עליו אחריות, וגם אם עבדה בהמה או נגנבה, עליו להביא קורבן אחר, ושלא כדברי ריש לקיש, שגם האומר הרי עליי מנה לבדק הבית, אינו חייב באחריות המנה שהקדיש. תרץ את הגמרא, אמר לך ריש לקיש, יוכל ריש לקיש לתרץ ולהסביר לך, אני מי לכלל זה שאומר הרי עליי עולה חייב באחריותה, הוא רק בקודשי מזבח, שכל זמן שלא הביא את קורבנו לעזרה, מחוסר הקרבה הוא. ואם מתה או נגנבה או עבדה הבהמה, קודם שהביאה לעזרה, לא קיים את נדרו, ולכן הוא חייב להביא קורבן אחר. אבל כאשר מחייב את עצמו להביא קודשי בדק הבית, דאף אם לא הביאו לגזבר, לאו מחוסר הקרבה הוא, משום שמיד כשהקדישו נכנס החפץ לרשות הקדש, וקיים בזה את נדרו, והוא אינו צריך להביא עוד דווקא ליד הגזבר של הקדש, כיוון שבכל מקום שבו הוא נמצא הרי הוא ברשות גבוה, וכל אדם נעשה גזבר לעניין הזה וגם המקדיש עצמו. באופן זה אף על גב דאמר את הלשון הרי עליי, לא מחייב אין המקדיש חייב באחריותו, כיוון שכבר קיים את דבריו. מוסיפה הגמרא להקשות על ריש לקיש, ואתנן הרי שנינו במשנה במסכת תאיר הכין דף חף עמוד ב', האומר שור זה עולה או שאמר בית זה קורבן קודש לבדק הבית, דהיינו שגם קודשי בדק הבית מכונים קורבן, אז הוא הקדיש את ביתו לבדק הבית. אם מת השור או נפל הבית, אינו חייב באחריותן. אבל אם אמר שור זה עליי עולה, או שאמר בית זה עליי קורבן, אף שאמר לשון זה, שהתבהר לאל שמי שאומר הרי זה אינו חייב באחריות, ואם מת או עבד או נגנב הוא פטור, מכל מקום כיוון שאמר גם לשון עליי, הרי חייב את עצמו להביא את השור לגזבר לעזרה להקריבו כעולה, ולמכור את הבית ולהביא את דמיו לגזבר. ולכן אם מת השור וכן אם נפל הבית, חייב המקדיש לשלם את דמיהם. מוכח מדברי המשנה, שאף הנודר לבדק הבית בלשון הרי עליי חייב באחריותם, ושלא כדברי ריש לקיש. תרץ את הגמרא נימי לדברים אלו שבאומר הרי עליי יש חיוב אחריות גם בקודשי בדק הבית, זה רק איך, זה רק באופן דמת השור וכן באופן דנפל הבית. באופנים אלו המקדיש חייב לשלם, כיוון דלתנאיו, אין הבית והשור קיימים בעולם כלל שיוכל לקיים על ידם את נדרו, ובאופן זה פקח חיוב חובו. אבל איך הדיתנאו? באופן שהממון שהוקדש נמצא בעולם אלא שנגנב או עבד, בזה סובר ריש לקיש. כל איך דאיתי, בכל מקום שההקדש נמצא, בבי גזה דרחמנה איתי, הרי זה כמי שמצוי ברשות הקדוש ברוך הוא, דכתיב בתהילים חף דלת לשם הארץ ומלואה, והרי זה כמי שקיים את נדרו. אם כן, למסקנת הגמרא נמצא שהאופן בו אמר ריש לקיש שאין אדם חייב באחריות ההקדש, היינו בקודשי בדק הבית, ובאופן שההקדש עדיין בעולם אלא שאינו ברשותו. עכשיו, אגב הנידון שהובא בגמרא לגבי חיוב אחריותו של המקדיש, מוסיפה הגמרא ומביאה ממרה בעניין אחריות אדם לגבי הקדשות של אירחין. אומרת הגמרא, אמר רב אמנונה, הכל מודים, גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש סוברים את הדבר הזה. באירחין, ומה זה אירחין? אדם המתחייב ליתן להקדש את ערך עצמו או את ערך אדם אחר, ובתורה מופיעה טבלה לפי גיל ומין כמה הוא מתחייב. אף על גב דאמר ערכי עליי והפריש מעות לצורך כך, לא מחייב אותו אדם באחריות המעות, ואם עבדו או נגנבו פטור מליתן מעות אחרות. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה הטעם של הדין הזה? משיבה הגמרא, כיוון דלא מתאמר לי בלא עליי, אי אפשר לומר לשון הערכה ללא המילה עליי, משום כך אין אמירת עליי בערך היא נחשבת כקבלת אחריות. ומבאר רב אמנונה את דבריו, איכי לימה, כיצד יאמר אותו אדם שרוצה להתחייב בערך עצמו או בערך אדם אחר ולא רוצה להתחייב באחריות כשהמעות יעבדו או יגנבו? לימה ערכי, אם יאמר רק ערכי בלי המילה עליי, הרי הוא לא ביער בחכמן, על מי מוטל להביא את חיוב ערכו? וכן כשבא להעריך אדם אחר, לימה ערך פלוני, אם יאמר רק ערך פלוני ולא יאמר את המילה עליי, אם כן יהיה קשה אמן, על מי מוטל החיוב הזה? וגם לומר הרי זה ערכי לא מועיל להתחייב, שהרי עדיין לא קיבל על עצמו חיוב ערך, ואין דבר שניתן להתחייב להביאו להקדש. ולכן, כשהוא אומר לשון ערכי עליי או לשון ערך פלוני עליי, אין כוונתו לשעבד את עצמו, ולאחר שיפריש מעות לצורך הערך שיתחייב בו, נפטר מאחריות המעות. מה תקיף לרב, היקשה רב על דברי רב אמנונה, מדוע אתה אומר שאדם אינו יכול להתחייב בערך אם לא נקיטת לשון עליי? לימה הרי הוא יכול לומר, הרי אני בערכי, שמשמע מדבריו, הרי אני מתחייב לשלם את ערכי, וכן יכול הוא לומר, הרי אני בערך פלוני, משמע מדבריו, הרי אני מתחייב לשלם את ערך פלוני. ואם בכל זאת לא אמר את הלשון הזו, אלא אמר ערכי עליי או ערך פלוני עליי, הרי שבאמירת המילה עליי, הוא חייב את עצמו באחריות המעות, עד שיתנם ליד הגזבר. ועוד, ממשיכה הגמרא ומקשה על דברי רב אמנונה, תניא שנינו בברייתא רבי נתן אומר, נאמר בפסוק לגבי אדם המקדיש שדה מקנה, שדה מקנה היינו שדה שלא ירשע מאבותיו אלא כנאה מאדם אחר, ואותה שדה חוזרת ביובל למוכר, ואף אם הקדישה חוזרת לבעליה ביובל, כיוון שאינו יכול להקדיש אלא את מה שקנה. אז נאמר לגבי שדה מקנה שאדם שהקדישה הרי היא ברשות ההקדש עד היובל, ואם רצונו לפדותה קודם לכן עליו לשלם להקדש את שווי מה שהקדיש, והיינו דמי התבואות שעתידה השדה להוציא עד שנת היובל. וזה שונה מאדם שהקדיש את שדה אחוזתו ובא לגואלה, שמשלם על כל שנה שנותרה עד היובל סכום של סלע ופונדיון לבית קור זרע, אף אם עתידה לעשות בתבואתה יותר מכך או פחות מכך. ואמרה התורה בספר ויקרא פרק זך פסוק חף ג', וחישב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל, ונתן את הערכך ביום ההוא קודש להשם. ולכאורה קשה, מה תלמוד לומר, מה באה התורה להשמיענו בלשון? ונתן את הערכך ביום ההוא, מדוע נאמר בפסוק לשון ונתן את הערכך ביום ההוא? והרי אין מדובר כאן בערכין אלא בהקדשת שדות, והיה די לכתוב רק ונתן אותו ביום ההוא. מבאר את הברייתא, לפי שמצינו בהקדשות ומעשרות, והכוונה למעשר שני, שמתחללין על מעות שבחולין, ואם אותם מעות נגנבו או שעבדו, הבעלים אינן חייבים באחריותן, משום שנאמר לגבי שאר ההקדשות, ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו, והיה לו, דהיינו, שמיד כשיפריש את המעות והוסיף את החומש, יצא ההקדש לחולין, שהרי לא נאמרה בפסוק הזה לשון נתינה. אם כן יכול היית לומר אף זה כן, גם בערך הנדין הוא כך, שדי בהפרשת המעות כדי להיחשב כקיום חובו, ואם עבדו המעות לאחר הפרשתן הוא פטור מלהפריש מעות אחרות תחתן, תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, ונתן את הערכך, כלומר, שיש לתת את דמי הערך לכהן, ומשמע שרק נתינה ליד הגזבר נחשב כקיום חובו, על כורחה, שחלק זה של הפסוק אינו שייך לפודה את שדהו, אלא לעניין ערכין, שהרי נאמר קודם לכן לגבי מקדיש שדה אחוזה ובא לגואלה, ויסף חמישית כסף ערכך עליו, והיה לו, ולא הוזכר כלל לשון נתינה, אם כן על כוחך, שלשון נתינה שנאמרה כאן אינה שייכת לעניין מקדיש שדה מקנה, אלא לעניין ערכין. ולימדתנו התורה, שמעות אלו הניתנות מחמת ערכין, הן חולין עד שעה שיבואו לידי הגזבר, הרי שבדברי הברית המבואר שבערכין, אין אומרים שאין חייב באחריות המעות, וזה לא כדברי רב אמנונה, שאמר, שאף אם אמר ערכי עליי והפריש מעות, אינו חייב באחריותן. יושבת הגמרא ואומרת, אלא היא יתמר אחי יתמר, אלא מה שנאמר דין זה בשם רב אמנונה, על כוחך שכך הוא נאמר, אמר רב אמנונה, הכל מודים בערכין, דאף על גב דלא אמר עליי, אלא אמר הריני בערכי, או שאמר הריני בערך פלוני, והפריש מעות לחיובו, מחייב, הוא מתחייב באחריות המעות, דהיינו שאם נגנבו או עבדו, הוא חייב להביא אחרות תחתיהן. משום דכתיב, ונתן את הערכך. יש ללמוד מלשון הפסוק שמעות שיופרשו לערך שיתחייב, חולינם בידך עד שיבואו לידי גזבר, וכדברי רבי נתן בברית. אומרת הגמרא בדף קוף למתת עמוד ב' שנינו במשנה חומר בכיסוי אדם. משילוח הקן. יש חומרה בכיסוי אדם, במצוות כיסוי אדם, יותר מאשר במצוות שילוח הקן, שכיסוי אדם נוהג בחיה ובעוף, במזומן ובשאין מזומן, ושילוח הקן אין נוהג אלא בעוף ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן. מביאה הגמרא ברייתא בעניין זה ששילוח הקן נוהג רק באינו מזומן. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ב פסוק ו', כי יקרא כאן ציפור לפניך, שואלת הברייתא, מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב באומרו לשון זו של כי יקרא? משיבה הברייתא, לפי שנאמר לגבי מצווה זו של שילוח הקן, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. יכול היית לומר שכוונת התורה בכך שכפלה את לשונה ואמרה שלח תשלח, שאדם יחזור, אדם יחפש בערים וגבעות כדי שימצא כן ויקיים את המצווה הזו. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב כי יקרא, כלומר אין החיוב של מצווה זו נוהגת אלא במאורה לפניך, כשקרה הדבר שמצאת כן אבל לא מוטל עליך לחפש. והפסוק הזה מובא כאן כאסמכת בלבד, שהרי גם לולא הפסוק לא הייתה סברה לומר שיצטרך אדם לחזר בערים ובגבעות אחרי כן כדי לקיים את המצווה הזו. ולמרות שדעיקה זאת הגמרא מכפילות הלשון שלח תשלח, אין זה הכרח גמור, שהרי מצינו בעוד מקומות שכתבה התורה לשונות כפולים ולא בא ללמד בזה דבר. כך מסביר התורת חיים, והכתב סופר אומר שעיקר הלימוד הוא מהלשון כי, שזה לשון אם, שאם יזדמן דבר זה יש מצווה לשלח את האם, שאם לא כן יהיה קשה מכל המצוות שנאמרה בהם לשון כפולה, שיהיה אדם חייב לחזר אחריהם. מוסיפה הברייתא ודורשת, נאמר בהמשך פרשת שילוח הקן, את המילה כאן, קופנון סופית. יש לדרוש מן התיבה הזו שחיוב שילוח הקן הוא מכל מקום, בכל אופן שיהיה, ואפילו אם אין בקן אלא ביצה אחת או אפרוח אחד, כמבואר גם במשנה לקמן בדף קופמם עמוד ב'. כלומר, מכך שכתבה התורה כן בלשון יחיד ולא קינים בלשון רבים, מוכח שגם אם יש בקן ביצה אחת או אפרוח אחד, חייב המוצאו בשילוח. כך אומר אני מוקה יוסף. ומהנאמר ציפור בפסוק, יש לדרוש שדווקא בתהורה יש חיוב שילוח ולא בתמאה. ומהנאמר במילה לפניך, יש לדרוש שחיוב שילוח הקן זה גם בקן שברשות היחיד. וכגון בפרדס או בחצר שאינה משתמרת, שמקומות אלו אינם מועילים לקניין חצר, ומשום כך הבעלים אינם זוכים בקן ואינו נחשב כמזומן. ומהנאמר בדרך, יש לדרוש שחיוב שילוח הקן זה גם בקן שברשות הרבים. בררת הברייתא אם מצא קן באילנות, מניין שחייב בשילוח הקן ולא אומרים ש... החיוב הוא רק בקן שעל הארץ. מבאר את הברייתא תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בכל עץ. עוד מברר את הברייתא אם מצא קן בבורות שיחין ומערות, מניין שאף בזה יש מצוות שילוח. מבאר את הברייתא תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב או על הארץ, והיינו בכל מקום שהוא על הארץ, יש בו חיוב שילוח הקן. שואלת הברייתא, וכי מאחר שסופנו לרבות כל דבר, שרי נאמר על הארץ וכפי שנדרש לאיל, אם כן המילים לפניך בדרך המרבות את רשות היחיד ואת רשות הרבים, למה למדוע כתבה אותם התורה? הרי היה די בכך שתכתוב בכל עץ או על הארץ, שמשמע שריבוי זה הוא בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים. בשיבה הברייתא על כוחך יש לומר, שבא הפסוק לומר לך מה דרך שאין קינו בידך, כלומר שאינו מזומן לך ואינו קנוי לך, שהרי זה רשות הרבים. אף כל מקום שאין קינו בידך חייב בשילוח. מכאן אמרו חכמים, יוני שובח ויוני עלייה, שהם יוני הפקר ומקננים בשובחים ובעליות, שקיננו בתפיחין, בפחים קטנים שנותנים בחומות כדי שיקננו שם עופות הבר, ובבירות, בדירות ובמגדלים שבעיר, וכן אווזים ותרנגולים שמרדו וברחו מהבית וקיננו בפרדס שהוא מקום הפקר, חייב המוצען בשילוח. הריבוי הוא שעופות בר חייבים בשילוח אף כשמקננים ברשותו של אדם, שובח ועלייה, תפיחין ובירות, כיוון שמצד עצמם הם הפקר, ואין מקומות אלו נחשבים למקום המשתמר שמועיל לקנותם בקניין חצר. כמו שתבאר הגמרא לקמן בדף קוף ממלף עמוד ב'. ומצד שני, אווזים ותרנגולים שהם עופות ביתיות, אם מרדו וברחו מתחייבים בשילוח הקן, כיוון שהם אינם שלו וגם אינם מזומנים לפניו. אבל אם לא מרדו האווזים והתרנגולים אלא קיננו בתוך הבית שהוא מקום המשתמר והם מזומנים בידו, וכן יוני הרדיסאות שהם יוני הפקר שגדילות בין בני אדם וקיננו בתוך הבית, פטור המוצען משילוח, כיוון שאינם דומים לקן הנמצא בדרך, אלא הם קנויים לו ומזומנים לפניו. עכשיו תבהר הגמרא את האמור בברייתא הזו. אמר מר, אמר החכם, ובא לאיל בברייתא, מה דרך שאין קינו בידך, אף כל שאין קינו בידך. שואלת הגמרא, הלמה לי? מדוע יש צורך ללמוד דין זה שחיוב שילוח הקן הוא רק באופן שאין קינו בידך? מהמיעוט של המילה דרך, הרי מכי יקרא נפקא, יש להוציא את הדין הזה וללמוד זאת מהפסוק כי יקרא, כפי שדרשנו לאיל בדף קוף למתת עמוד א', מלשון הפסוק כי יקרא פרט למזומן שפטור משילוח כיוון שאינו של הפקר, ואין להקשות ממה שדרשנו לאיל, מהפסוק כי יקרא שמדובר במעורה לפניך שלא יחזר בערים ובגבעות כדי למצוא כן, משום שאומנם עיקר הפסוק נאמר לעניין זה שלא צריך לחפש כן, אבל ממשמעות לשון הפסוק יש ללמוד גם שהחיוב הוא רק במאורע לפניך ולא במזומן. כך מסביר תוספות הראש. ועוד קשה, המילה לפניך שנאמרה בפסוק למה לי, מדוע הוא צריכה התורה לכתוב את התיבה הזו כדי לדרוש ממנה שגם ברשות היחיד שאינה משתמרת שייכת המצווה הזו? והרי סופנו לרבות כל מקום לחיוב שילוח הכן ממה שנאמר על הארץ. משיבה הגמרא אלא יש לדרוש באופן אחר. והיינו, מה שנאמר בפסוק לפניך נצרך להטוי לרבות את אותם עופות שהיו לפניך ברשותך ומרדו וברחו, שאף הם נחשבים כאינם מזומנים וחייבים בשילוח הכן. ומה שנאמר בדרך גם כן בא ללמד כדבריו דרב יהודה אמר רב. ואמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, מצא כן בים, וכגון ששטף הים את האילן והיה כן בראש האילן, חייב המוצאו בשילוח, שנאמר בספר ישעיה פרק מ"ג פסוק ט"ז, כה אמר השם הנותן בים דרך. מבואר שלשון דרך שאמרה התורה כוללת גם את הים. שואלים התוספות דיבור המתחיל בדרך, לשם מה הוא צריכה התורה לכתוב דרך ולרבות בכך את הים? ואם משום שנאמר על הארץ והיה מקום ללמוד מכך מיעוט לים, אם כן לא היה לתורה לכתוב לא דרך ולא על הארץ, והיינו יודעים שבין אם מצא על הארץ ובין אם מצא בים, חייב בשילוח. תרצים התוספות שהוא צריכה התורה לכתוב את המילים על הארץ כדי למעט כן הנמצא על גבי נשר בשמיים. מחמת כן הוא צריכה להוסיף ולכתוב דרך כדי לרבות את הים. מקשה הגמרא, אלא מעטה לפי דבריך שכיוון שהוזכר בפסוק לשון דרך על ים, שייכת שם מצוות שילוח הכן. אם כן מצא אדם כן בשמיים על גבי אוף הפורח שאף הם קרויים דרך, דכתיב בספר משלי פרק למד פסוק יוטט דרך נשר בשמיים, אך אינה מידי מחייב, האם גם בזה תאמר שחייבים בשילוח הכן? מתרץ את הגמרא דרך נשר איקרי, השמיים מכונים דרך נשר, אבל דרך סתמה לא איקרי, אבל אין השמיים מכונים סתם דרך, ולכן אינם כלולים במה שכתבה התורה לגבי שילוח הכן, לשון דרך. דנה הגמרא בדין כן שבראש האדם, אמרי לי פפונאי לרב מתנה, שאלו בני המקום ששמו פפונאי את רב מתנה. ובמסכת בבא קמא דף נ"ד עמוד ב' מבואר שהכוונה לרבה חבר יעקב שהיה מן המקום הזה. אם מצא אדם כן בראשו של אדם אחר, מהו? מה דינו? כלומר, האם גם באופן זה התרבה ממה שנאמר על הארץ וממילא יש בו מצוות שילוח הכן? או שאין זה בכלל על הארץ וממילא אין בו חיוב שילוח הכן? באופן זה של כן בראשו של אדם הוא כמו הפראים שבמדינת אודו, המתבודדים ביערים במקום אחד ונקבע צפר על ראשו, ומפני ריבוי העופות יש שעושים קינים על ראשיהם. כך אומר ערוך השולחן ביורה דעה סימן רי צדי ב' סעיף י' ז'. אמר, הישיב להם רב מתנה, נאמר בפסוק לגבי הזמן שבו מרד אבשלום בדוד המלך בספר שמואל ב' פרק ט"ו פסוק למד ב', והי דוד בא עד הראש אשר השתחווה שם לאלוקים, והנה לקראתו חושה יערכי קרוע קוטנתו ואדמה על ראשו. מכך שאף אחרי שהייתה אדמה על ראשו של חושי הערכי, היא עדיין מכונה אדמה ולא השתנה שמה לעפר, מוכח שאף האדם נחשב כחלק מהאדמה. וממילא כשאמרה התורה בפרשת שילוח הכן, שנמצא הכן על הארץ, אף אם מצאו בראשו של אדם, הדין כך. וכותב הרמב"ם הלכות שחיטה פרק י"ג הלכה י"ז, שדין זה אינו דווקא באדם, אלא מוצא כן בראש כל אחד מבעלי החיים חייב לשלח. כותב החתם סופר שבאמת כל בעלי החיים, לגביהם לא היה לגמרא ספק כלל שיש חיוב שילוח, שהרי הם אינם עדיפים מכל עץ שעל פני האדמה. אבל באדם הסתפקה הגמרא כיוון שנשמתו היא העיקר והיא דבוקה למעלה במקום קדוש. היה מקום לומר שיהיה דין הכן כמי שנמצא באוויר ולא על הקרקע. גם בזה פשטה הגמרא שדינו כמונח על הקרקע. עכשיו מביאה הגמרא דברים נוספים ששאלו פפונאי את רב מתנה. עוד שאלו בני פפונאי את רב מתנה, משה מן התורה מניין, היכן נרמז בתורה לפני לידתו של משה רבינו? שעתיד לבוא אדם זה לעולם, השיב להם רב מתנה, נאמר בפסוק לגבי דור המבול בספר בראשית, פרק ו' פסוק ג', ויאמר השם, לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. המילה בשגם היא בגמטריה משה, ורמוז בזה שעתיד לבוא לעולם אדם ששמו משה ויחיה 120 שנה. עוד שאלו פפונאי את רב מתנה, אמן מן התורה מניין, היכן נרמז בתורה המעשה של אמן הרשע, קודם שהראה המעשה הזה? השיב להם רב מתנה, נאמר בתורה לגבי חטאו של אדם הראשון, ספר בראשית פרק ג' פסוק י' א', אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. רמוז במילים אמין העץ שעתיד אמן להתעלות על העץ. עוד שאלו פפונאי את רב מתנה, אסתר מן התורה מניין, איכן נרמז בתורה מעשה אסתר קודם שהראה המעשה הזה? השיב להם רב מתנה, נאמר בפרשת הקללות בספר דברים פרק ל' א' פסוק חי, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה, כי פניי אל אלוהים אחרים. והיינו שיהיה זמן שהקדוש ברוך הוא יסתיר את פניו מעם ישראל ותהיה אז גזירת המן, והיה זה בזמן אסתר המלכה. עוד שאלו פפונאי את רב מתנה מרדכי מן התורה מניין, איך נרמז בתורה פרשת גדולתו של מרדכי קודם שהראה המעשה הזה. השיב להם רב מתנה דכתיב בפרשת הכנת שמן המשחה בספר שמות פרק ל' פסוק כ"ג, ואתה קח לך בסמים ראש מורדרור, ומתרגמינן התרגום של התיבות הללו הוא מאיר הדחיה, הדומה לשמו של מרדכי, וכשם שהמאיר הדחיה הוא ראש לכל הבסמים, כך מרדכי הוא ראש לכל הבסמים, והיינו הצדיקים ואנשי כנסת הגדולה. ואיך רואים שהמאיר הדחיה הוא ראש לכל הבסמים? כלשון הפסוק, ואתה קח לך בסמים ראש מורדרור, כלומר, קח את הבסמים החשובים מכל שאר הבסמים, והיינו את המורדרור, כי נמון בסם וקנה בוסם. והטעם ששאלותיהם היו דווקא על משה רבינו אמן הרשע, אסתר ומרדכי הוא, כיוון שהיו להם כמה שמות כמו שמצינו שהיו למשה 10 שמות, והיה מקום לומר שאין משה שמו העיקרי, שהרי בתיה בת פרעה היא שקראתו כך, ולכן ביקשו לו פסוק מן התורה מרמז על כך שזהו שמו, וכן לגבי אמן שהוא ממוכן המוזכר במגילת אסתר, וכן אסתר כונתה גם הדסה, ומרדכי כונה בשם מרדכי בלשן, וכן בשם פתחיה, והיה נראה ששמותיהם של אמן ומרדכי ואסתר שמות פרסיים הם, שהרי המגילה נכתבה לידי הפרסים. כמו שכתב האבן עזרא בהקדמתו לפירוש המגילה, שמחמת כן לא הוזכר שם השם במגילה. ולכן ביקשו להם מקור מן התורה. הביא להם רב מתנה פסוקים בהם הוזכרו שמותיהם קודם המעשה בשמות הללו, ומוכח מהם שאלו הם שמותיהם העיקריים. כך אומר המהרש"א. אומרת הגמרא שנינו במשנה ואיזהו שאינו מזומן, כגון אווזים ותרנגולים שכננו בפרדס, אבל אם כננו בבית וכן יוני ארדיסאות, פטור משילוח הכן. מביאה הגמרא שתי גרסאות שחלוקות בביאור מהם יוני ארדיסאות. רב חייא ורבי שמעון החלקו בגרסה של המשנה, חד תני, אחד מהם שנה בלשון יוני אדריסאות, וחד תני אחר שנה בלשון יוני ארדיסאות. ואיר את הגמרא את המשנה לפי גרסותיהם, מנדת תני ארדיסאות, אותו ששנה ארדיסאות מפרש היו לו יונים ומכונות כך על שם אורדוס המלך שהוא התחיל לגדל יונים כאלו. מנדטני אדריסאות מפרש היו מכונות כך על שם מקומן של היונים הללו. מביאה הגמרא מעשה בעניין יוני ארדיסאות. אמר רב כהנא לדידי חזיאן, אני ראיתי את אותן יוני ארדיסאות שהם צאצאים של יוני אורדוס וקיימן שיצר דרי, והם עומדים ב-16 שורות בפתי מילה, ואורכה של כל שורה הוא רחב מיל. ואבי קרא קירי קירי, והיו היונים קוראים אדון אדון, שכך הרגילם אורדוס לומר כדי לחזק את מלכותו. והחיי העולם מבאר את המעשה הזה של אורדוס שהוא עשה כן, על אף שלא מצינו שמלך מלבדו עשה כך, כיוון שאורדוס ידע בתוך ליבו שאינו מלך כלל, אלא עבד. כדי להשקיט את רגש הנחיתות שבליבו רצה להתבלט בכל הדרכים להורות שהוא מלך ממש, לשם כך העמיד יונים שיצקו יומם ולילה קירי קירי אדון אדון. אב אחד מניו הייתה יונה אחת ביניהם, ממשיך אב כהנה ומספר, דלא אבי קרי, שלא הייתה קוראת קירי קירי, לא הייתה קוראת קירי קירי עם שאר היונים. אמרה לה חברתה, אמרה לה החברה של היונה, סומה, עיוורת, כלומר שוטה שכמותך, שאינך רואה כיצד לנהוג. אמרי, קירי קירי, תקראי גם את קירי קירי כמותינו. אמרה לה אותה יונה שלא קראה עמהם לחברתה, סומה, את השוטה. אמרי קירי, לאותו שאת קוראת אדון ומלך, בירי, עבד הוא, שהרי אורדוס היה עבד של בית חשמונאי והרג את כל אדוניו ומלך תחתיהם. כמבואר במסכת בבא בתרא דף ג' עמוד ב', עטיוה ושחטוה. לקחו העבדים שנשארו מבית אורדוס את אותה יונה שכינתה את אורדוס עבד ושחטו אותה. אמר רב אשי, אמר לי רבי חנינה על המעשה הזה, מילין, דברי רוחם, שהרי לא ייתכן שיונים ידברו ביניהם דיבורים כאלו. תמאה גמרא, מילין סלקדה איתך, וכי יעלה על דעתך לומר כן, שרבי חנינה יאמר שדבר זה לא היה, והרי רב כהנא מספר ומעיד שהיה כך. משיבה הגמרא, אלא אימה, אלא תאמר בשם רבי חנינה, במילין, על ידי כישוף, היו אותן יונות מדברות. המהרש"א מביא בשם הארוך, שכוונת הגמרא לבאר שהייתה זו שיחת תופות ממש. כן המבואר במסכת גיטין דף ממהי עמוד א', לגבי המעשה ברב איליש, שהיה שם אדם היודע שפת תופות. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אוף תמה פטור מלשלח. מבארת הגמרא את המקור לדין הזה שבאוף תמה אין חיוב שילוח הכן. שואלת הגמרא, מינה אני מי למיכן למדנו את הדברים הללו שאין מצוות שילוח הכן נוהגת באופות מאים? מבארת הגמרא, אמר רבי יצחק דאמר קרא, לומדים זאת ממה שנאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ב פסוק ו', כי יקרא כאן ציפור לפניך. הכלל הוא שלשון אוף משמלן שהוא בן טהור ובן טמא, שהרי מצינו שנאמר לגבי אוף טהור כל אוף טהור תאכלו, וכן לגבי אוף טמא נאמר וכל שרץ האוף טמא הוא לכם. וכן נאמר ואת אלה תשקיצו מן העוף, אבל לגבי לשון ציפור טהור אשכחן דאיקרא ציפור, על עוף טהור מצינו שכינתה אותו התורה בלשון ציפור, ואילו את הטמא לא אשכחן דאיקרא ציפור. לא מצינו שכינתה אותו התורה בלשון ציפור, וכיוון שבפרשת שילוח הכן נאמר כן ציפור, יש ללמוד שכוונתה דווקא לתהורים. מקשה הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה שגם עוף טמא מכונה ציפור, שלא כדברי רבי יצחק. נאמר בפסוק לגבי איסור עשיית פסל בספר דברים פרק ד' פסוקים ת' ז' וי' ז', פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל וגומר, תבנית כל ציפור כנף, ויש להקשות מהי, מה כוונת הפסוק לה, והאם אין כוונת הפסוק בלשון ציפור לאסור עשיית תבנית בין של עוף טהור ובין של עוף טמא, שהרי בוודאי האיסור הוא גם לעשות תבנית של עוף טמא, ובלשון כנף הכוונה היא לאסור עשיית תבנית של חגבים. תרצת הגמרא ואומרת לו, אין זה ביור הפסוק, אלא כשנאמר ציפור הכוונה היא רק לעוף טהור, כשנאמר כנף הכוונה היא לעוף טמא וחגבים. מוסיפה הגמרא ומקשה על רבי יצחק תשמע, בואו שמע ראיה נגד רבי יצחק, נאמר בפסוק בתהילים על הבריאה כולה שמהללת את השם בתהילים קמ"ח, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, יהללו את שם השם, והרי בוודאי כוונה דוד המלך שגם העופות הטמאים מהללים את שם השם. אם כן יש להקשות, מה אליו? האם לא כוונת הפסוק באומרו ציפור, היינו בין עוף טהור ובין עוף טמא? ואילו כנף הכוונה לחגבים? תרץ את הגמרא לא, אין זה הפירוש של הפסוק, אלא ציפור היינו עוף טהור, וכנף היינו עוף טמא וחגבים. מוסיפה הגמרא ומקשה על רבי יצחק תשמע, נאמר בפסוק לגבי בעלי החיים שנכנסו לתיבת נוח בספר בראשית פרק ז' פסוק י' כל ציפור כל כנף, ויש להקשות, מה אליו? האם לא כוונת הפסוק כדמקשינן, כמו שהקשינו לאל שמוכח מהפסוק הזה שציפור נאמרה גם על עוף טמא, שהרי גם הם נכנסו לתיבת נוח, ואילו המילים כל כנף נאמרו על החגבים. ותרץ את הגמרא לא, אין זו כוונת הפסוק אלא יש לבאר כדמשנינן, כמו שתירצנו את הקושיות לאל. המילים כל ציפור זה עוף טהור, המילים כל כנף הכוונה עוף טמא וחגבים. ועוד קושייה על רבי יצחק תשמע, נאמר בנבואת יחזקאל בספר יחזקאל פרק למתת פסוק י' ז' לגבי מלחמת גוג ומגוג, נאמר שם ואתה בן אדם, כה אמר השם אלוקים, אמור לציפור כל כנף ולכל חיית השדה, יקבצו ובואו אספו מסביב על זבחי, אשר אני זובח לכם זבח גדול על ערי ישראל, ואכלתם בשר ושתיתם דם. יש להקשות, מה אליו? האם לא כוונת הפסוק לומר, כדי הקשינן, כמו שהקשינו לאל, שלשון ציפור נאמרה בין על עוף טהור, בין על עוף טמא, והלשון של כל כנף נאמרה על חגבים. תרץ את הגמרא לא, אין זה ביור הפסוק, אלא יש לבאר גם את הפסוק בספר יחזקאל, כדי שנינן, כמו שתירצנו את כל הקושיות לאל, שלשון לציפור נאמרה על עוף טהור, המילים כל כנף כוללות את העופות הטמאים והחגבים. שואלים התוספות דיבור המתחיל תשמע, למה לא הוכיחה הגמרא מן הפסוק בתהילים י' שנאמר בו, איך תאמרו לנפשי, נודי, עריכם ציפור, ושם הרי לא כתוב כנף, ומסתבר שעוסק גם בעוף טמא, שהרי כל עוף דרכו לנוד, תרצים התוספות שבוודאי דוד המלך לא היה מדמה את עצמו לעוף טמא, אלא רק לעוף טהור. מוסיפה הגמרא ומקשה על רבי יצחק תשמע, נאמר לגבי חלומו של נבוכדנצר שראה אילן גדול ואדיר עולה מן הקרקע. בספר דניאל פרק ד' פסוק ט' נאמר, ובענפוי ידורן ציפורי שמיה, בין ענפיו יגורו ציפורי השמיים. והאילן הזה שבחלום היה רמז לנבוכדנצר עצמו שמלך על כל העולם כולו, וכמו שבחלום נקצץ האילן ורק שורשו נשאר בארץ, כך נגזר על נבוכדנצר שיקרת מבין בני אדם, ויהיה כחיית השדה 7 שנים כמבואר שם בדברי הנביא. ויש להקשות, הרי בוודאי כוונת הפסוק הוא גם לעופות טמאים, שהרי אף הם דרים בין ענפי האילנות. מתרץ את הגמרא, ציפורי שמיה יקרו, אמנם גם עופות טמאים מכונים ציפורי השמיים, אבל ציפורי סתם לא יקרו, הם אינם מכונים ציפורים סתם, ומשום כך אין בהם חיוב מצוות שילוח הקן, כיוון שבפרשת שילוח הקן נאמר ציפור סתם. מוסיפה הגמרא להקשות על רבי יצחק תשמע, נאמר בפסוק לגבי איסורי אכילה בספר דברים פרק י' פסוק י' כל ציפור טהורה תאכלו, ויש להקשות מכלל דאיקא טמאה, משמע מהלשון ציפור טהורה שיש ציפור טמאה שאסורה באכילה, שהרי אם לא כן הייתה התורה כותבת רק כל ציפור תאכלו, וממילא היינו יודעים שרק טהורות במשמע. מתרץ את הגמרא לא, אין לדייק כך מלשון הפסוק, אלא כך יש לדייק, מכלל דאיקא אסורה, משמע מלשון ציפור טהורה שיש ציפור שאף שהיא טהורה אסורה היא באכילה. מברר את הגמרא מהי, איזו ציפור טהורה היא זו שכוונת הכתוב לאוסרה באכילה? היא טריפה, אם תרצה לומר שכוונת התורה לאסור אכילת ציפור טריפה, אין לומר כך. בהד יכתיב, בפירוש נכתב איסורה של הציפור הזו. נאמר לגבי איסורי הכהן לאכול קודשים בתומה בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ח', נבלה וטריפה לא יאכל לטמא ואני השם. דרשו חכמים בספרה בפרשת אמור שפסוק זה עוסק בעוף טהור. ואם תרצה לומר שמדובר בשחוטה דמצורה, ציפור שמביא המצורה ביום טהרתו לשוחטה לצורך הזעת דמה, שהרי המצורה מביא ביום טהרתו שתי ציפורים, את האחת שוחטים מחוץ למחנה אל כלי חרס אל מים חיים, ואת הציפור השנייה שחיה טובלים עם עץ, ארז ואזוב ושני תולד בדם השחוטה ומזים על המתאר מן הצרת. לאחר ההזעה משלחים אותה. ובמסכת קידושין בדף נ"ז עמוד א' נחלקו רבי יוחנן בריש לקיש האם האיסור הזה נאמר כבר משעת הלקיחה או רק משעת השחיטה. אז אם תרצה לומר שמדובר פה בציפור שמביא המצורה ביום טהרתו לשוחטה לצורך הזעת דמה ונלמד מהפסוק הזה שאסור לאוכלה על אף שנשחטה כדין, אין לומר כן שהרי מסייפה דקרא נפקא דין ציפור זו נלמד מהמשך הפסוקים העוסקים באיסורי אכילה. נאמר בספר דברים פרק י"ד פסוק י"ב וזה אשר תאכלו מהם, הלשון מהם מיותרת ומשמע ממנה, שאף מאותם הטהורים שהוזכרו קודם לכן יש שאינם נאכלים, ודרשו חכמים במסכת קידושין, דף נ"ז עמוד א', שזה בא לרבות שחוטת מצורה לאיסור אכילה. אבל המשולחת מותרת באכילה, כנאמר כל ציפור טהורה תאכלו, ודרשו חכמים במסכת קידושין לרבות את הציפור המשולחת. ואין להפוך ולדרוש מהפסוק כל ציפור טהורה תאכלו לרבות את השחוטה להיתר, ומהפסוק וזה אשר לא תאכלו מהם לרבות את המשולחת לאיסור. אי אפשר לומר כך משום שוודאי לא אמרה תורה לשלחנה לתקלה, כי הרי ימצאו הבני אדם את הציפור המשולחת ויוכלוה באיסור, כי לא ידעו שהיא זו שנשתלחה. ועוד הסבר מדוע המשולחת מותרת באכילה, משום שנאמר ושלח על פני השדה, ודורשים מהשדה מותרת, אף זו מותרת. ובארת הגמרא לעולם יש לומר שהפסוק כל ציפור טהורה תאכלו עוסק בציפור השחוטה דמצורה, ואף על פי שכבר נכלל איסורה בפסוק וזה אשר לא תאכלו מהם, בכל זאת כתבה זאת התורה שוב לעבור עליו, כדי שמי שיוכל מן הציפור הזו יעבור גם בעשה וגם בלא תעשה. הלא תעשה הוא מה שנאמר וזה אשר לא תאכלו מהם, ודורשים לרבות שחוטת המצורה, והעשה הוא מה שנאמר כל ציפור טהורה תאכלו, בפסוק למעט שחוטת מצורה. ולאו הנלמד ממצוות עשה, דינו כעשה. שואלת הגמרא מדוע העמדנו את הפסוק כל ציפור טהורה תאכלו שבא למעט שחוטה דמצורה, ולו כמה בטריפה, הרי כמו שהעמדנו בשחוטה דמצורה כך ניתן להעמיד שהוא בא למעט טריפה, ולמרות שכבר נכתב איסורה בתורה, הרי ניתן לומר שכתבה זאת התורה גם כאן, כדי לעבור עליו ועשה ולא תעשה. וכפי שביארנו לגבי שחוטה דמצורה ומהי העדיפות להעמיד בשחוטה דמצורה על פני טריפה, משיבה הגמרא העמדנו את הפסוק בשחוטה דמצורה ולא בטריפה, משום שאחד הכללים שהתורה נדרשת בהם הוא דבר למד מעניינו. כשיש דבר שניתן לפרשו בכמה אופנים, יש ללמוד את ביורו מעניינה של אותה פרשה בה הוא נאמר. בפסוק זה של כל ציפור טהורה תאכלו, בעניין הדה שחוטה כתיב, נאמר לגבי ציפור שחוטה כדין, שהרי הפסוק שאחריו הוא וזה אשר לא תאכלו מהם, והוא ודאי עוסק בשחוטה, שהרי הלשון מהם מתפרשת על הפסוק הקודם, כל ציפור טהורה תאכלו, שבזה ודאי מדובר בשחוטות המותרות לאכילה, ואמרה התורה שמאותן ציפורים טהורות שאין חיסרון בשחיטתן, יש כאלו שאינן נאכלות, והיינו שחוטה דמצורה. וכיוון שהפסוק שאחריו עוסק בציפור שחוטה דמצורה, יש ללמוד שגם הפסוק הקודם, כל ציפור טהורה תאכלו, עוסק בשחוטה דמצורה. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף למד במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן המשנה פותרת מוקדשים משילוח הקן? שאלה שנייה, באיזה אופן גם לרבי יוחנן המקדיש לקודשי בדק הבית חייב באחריותו? שאלה שלישית, מה הפירוש שמקדיש בית זה לקורבן? שאלה רביעית, כיצד שייך קן בשמיים? שאלה חמישית, איכן רמוזה אסתר בתורה? והשאלה האחרונה, על שמה נקראו יונים ארדיסאות בשם הזה. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני י' בניסן תפשין עין ת', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה ובהתרגשות גדולה את דף קוף למד ת' במסכת חולין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שלישי פעמיים כי טוב י' א' בניסן תפשין עין ת', ונלמד את הדף המאה וארבעים, דף קוף מם, במסכת חולין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב, ולהתראות בעזרת השם ובישועתו מחר עם תלמוד תורתנו בדף המאה וארבעים. מתוך קוף ממבט דפי מסכת חולין, הסיום בעזרת השם ובישועתו, ביום חמישי הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, י' ג' בניסן תשע"ט. הכל טוב ולהשתמע.